ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
איפה שמענו בברכות שיבואו עלינו אם נשמור את התורה וחס ושלום את הכללות שבאות עם חבילה לא שומרים את התורה? עכשיו באה התורה ואומרת ויך יבואו עליך כל הדברים האלה ברכה והכללה שנתתי לפניך בשבותי וברכה. באה פרשה שאומרת שבתי תהיה גאולה בסוף, למרות שיכול להיות שיהיו כל הכללות הנוראות, אבל ודאי תהיה גאולה בסוף. עם ישראל יחזור לארץ ישראל, גם תהיה תשובה. אבל בגמרא יש מחלוקת, אם ישראל עושים תשובה נגלים, אם לאו אין נגלים, או שגם אם לא עושים תשובה נגלים. אז צריך להבין שגם מי שאומר שגם אם לא עושים תשובה נגלים, אין הכוונה שתתכן גאולה בלי תשובה. גאולה בלי תשובה היא לא גאולה, אלא שהסדר לא מוכרח להיות שקודם יעשו תשובה. יכול להיות שקודם יבואו לארץ ישראל ואחר כך יעשו תשובה, אבל תשובה מוכרחה להיות, כמו שגאולה מוכרחה להיות, גם תשובה מוכרחה להיות. כי גאולה בלי תשובה היא לא גאולה. כל תכלית הגאולה להראות את קידוש השם. כשישראל הולכים בגלות זה חילול השם, כמו שהנביא אומר, כשהם חוזרים מהגלות זה יהיה קידוש השם. אבל קידוש השם אם עכשיו באמת שומרים את התורה, בלי לשמוע את התורה זה חס ושלומות יותר חילול השם, כי כל הגלות הייתה שגם צורך. התשובה מוכרחה להיות, השאלה אם היא מוכרחה להיות לפני שחוזרים לארץ ישראל או אחרי שחוזרים לארץ ישראל, אבל כל פעם מוכרחה להיות. אין תשובה בלי, אין גאולה בלי תשובה, רק יביא חורבן נוסף חס ושלום. אלא ודאי שזה יהיה גם גאולה וגם תשובה, שני מוכרחים להיות. שהייתה הצהרת בלפור, אז הרבה יהודים שמחו, חפץ חיים בכה, גם הוא בכה, ומה בשביל זה סבלנו 2,000 שנה בשביל שתהיה עוד בולגריה אחת. בולגריה, אז היה באמצע מלחמת העולם, בולגריה הייתה המדינה הכי חדשה במדינות שנלחמו, אז בשביל זה סבלנו כדי שתהיה עוד מדינה אחת. לא זאת התכלית של הגלות, התכלית של הגלות להביא קידוש השם, שעם ישראל יישב על אדמתו ויקיים את כל המצוות, כמו שרמב"ם אומר, שעבודה תחזור בית המקדש, ושמיטים ויובלות וכל דינת כמו שצריך לנהוג, אז יש תכלית לגאולה, ובלי זה אין תכלית לגאולה, זה לא גאולה. אז מוכרח להיות שתהיה גם תשובה. הנביא אומר, סוס אוסיס בהשם תבין נפשי באלוקי, כי לבישני בגדי ישע מלצדקה יתן, כחתן יכהן פאר וכלה תעדך אליה. אז יש לשאול גם שתי שאלות, למה הוא צריך שני משלים, גם כחתן וגם ככלה? מספיק אחד לשניהם. ושנית, אם כבר מזכיר את שניהם, גם אצל החתן הוא קורא זה יכהן תאר, זה כיהון, זה עבודה, ואצל כלה הוא קורא זה תעדך אליה, זה תכשיט. אני חושב שזאת הכוונה, שבאמת כלה מטבעה אוהבת בגדים, היא נהנית לבוא בגדים יפים. חתן מטבעו אין לו צורך בבגדים יפים, אלא מה? לכבוד הכלה הוא לובש בגדים יפים. אז אצלו זה בבחינת כהן שמשרת, אצלה זה בבחינת קישוט. אז זה עם ישראל אומר, שאנחנו מקבלים את הגאולה משתי בחינות, גם כי אנחנו בעצמנו צריכים את הגאולה, המצב קשה, הגויים לוחצים אותנו, אנחנו צריכים גאולה, אבל גם להביא גאולה לכל העולם, לתקן את כל העולם מלכות השם. הגאולה של עם ישראל היא לא הגאולה לעם ישראל, היא גאולה לכל העולם. אז אנחנו גם מבחינת קלה שרוצה את הקישוטים, וגם מבחינת חתן שלומד את הקישוטים בשביל האחרים. זאת אומרת, כדי להשפיע בכל העולם אמונה בהשם, כמו שנביא אומר, והלכו גויים רבים, אמרו לכו נעלה אל השם אל בית אלוקי יעקב, ויראינו מדרכיו ונלכה ברכותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. תכנית הגאולה של עם ישראל היא גאולה לעם ישראל ותיקון כל העולם כולו, לא הגאולה לעם ישראל. וכמובן בלי תשובה זה לא יתקן את כל העולם, רק יחד עם תשובה זה יהיה תיקון לעולם. גאולה בלי תשובה לא תתכן בכלל, אין זה שום משמעות. כשאנחנו אומרים ב-18 הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, באהבה למי? אז אפשר לפעמים באהבה לאבות, בזוכר חסדי אבות, ובכלל אהבה לאבות מביא גואל לבני בניהם. אפשר לפעמים באהבה לבני בניהם שהשם אוהב אותנו, אז לכן מביא את הגואל. אפשר גם לפעמים באהבה לגואל, בגלל שמשיח כל כך צדיק השם יביא את הגאולה לעולם. ואפשר לפרש למען שמו באהבה, שהוא אוהב את שמו, שלא יתחלל בגויים שמו, ובגלל זה מביא את הגאולה. אבל אפשר גם לפרש באהבה לכל העולם כולו, שבגלל שהשם אוהב את כל העולם לכן מביא את הגאולה. שהגאולה היא לא רק לנו, הגאולה היא הכרח בשביל תיקון העולם. העולם נברא לא בשביל להתנהל ככה כמו שמתנהל כיום, אלא בשביל שיהיה עולם שמכיר את הקדוש ברוך הוא. וזה מה שאנחנו מתפללים בראש השנה, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. כמובן קודם כל אנחנו צריכים להכיר, אבל אחרינו גם כל העולם ידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. ואם יהיו גויים שלא ירצו לקבל את זה הם ימותו, אבל התכנית היא שאנחנו לא מתפללים שגויים ימותו, אנחנו מתפללים שכל העולם יכיר במלכות השם. זה התכלית. אנחנו דיברנו בשבועות הקודמים על ברכת מלכויות וברכת זיכרונות, אבל אחרי המלכויות והזיכרונות יש ברכת שופרות. איך היא מצטרפת למלכויות ולזיכרונות? כמובן ככה, דיברנו הרי מצד אחד המלכויות אומרות שהקדוש ברוך הוא עושה הכל. הכל הוא ממית, הוא מחיה, מצמיח ישועה, הכל הקדוש ברוך הוא עושה. וזיכרונות אמרנו נכון, הקדוש ברוך הוא עושה, אבל הוא ויתר על כוחו לעשות, מסר לנו את הכוח להחליט מה לעשות. מיום שאמר בסיני ראה אנוכי נוטף לכם היום הרעות, הברכה וברכה וקללה, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. אנחנו קובעים מה יהיה, אם תהיה שנה טובה או חסו שם שנה אחרת. אנחנו הצולם שמלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, זה דיברנו בשבוע שעבר. אז עכשיו באה ברכת השופרות ואומרת שגם זה שוב, לא כל האמת. נכון שהשם נתן לנו את הכוח להחליט ולעשות, בני אדם קובעים מה יהיה בעולם, אבל הם פועלים בתוך מסגרת של השופרות, מהשופר של הר סיני ועד השופר של ימות המשיח שיבוא במהרה בימינו. כל רשעי ארץ לא יוכלו לפרוץ את המסגרת הזאת. גאולה תהיה בסוף, שופר של משיח יהיה. מתי בדיוק תהיה? אז יכול להיות זכו אחישנה, לא זכו בעיתה, אומרת הגמרא, אבל תהיה גאולה. על זה אין בחירה, על זה מוכרח להיות בסוף. זה הקדוש ברוך הוא קבע, כאן אין מקום לבשר ודם לקבוע אחרת. אז מה בכל זאת הבחירה שלנו? בתוך המסגרת הזאת, בתוך בתווך, בין שני השופרות האלה, האם נהיה מאלה שמקרבים את הגאולה, או חס ושלום מאלה שמנסים להרחיק את הגאולה? האם נמשיך בדרך של אברהם, יצחק ויעקב ומשה ואהרון ושאר צדיקי ישראל, או חס ושלום נצטרף לשרשרת של פרעה ונמרוד וסיסרא ונבוכדנצר וכל שאר ישעי אומות העולם שמנסים להילחם על השם ועל משיחו? מי ינצח בסוף? השם ינצח, ממשיכו יזכה לנצח. אבל יש כאלה שמרחיקים אותו ויש כאלה שמקרבים אותו. אז זאת הבחירה של האדם, אם להיות מאלה שמקרבים את ביאת הגואל, או חס ושלום להצטרף לאלה שמרחיקים את ביאת הגואל. זאת המסגרת שבה יש לך בחירה, אבל לא יותר מזה. לפרוץ את המסגרת, מסגרת לא תצליח. השופר בעצמו גם רומז על זה. הרי מה זה כל השופר? פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה, ובאמצע הגדוך הלילולי. וההתחלה היא פשוטה, מלכות השם היא פשוטה, ובסוף שוב תהיה מלכות השם פשוטה. באמצע יש כל מיני גנוח ואילולי, יש כל מיני רשעים, יש נמרות, יש עשיו, יש טיטוס ושאר רשעי עולם. חטאים שלנו שגרמו לטיטוס להחריב את המקדש. אבל ההתחלה היא פשוטה והסוף הוא פשוט. המסגרת תישאר. בתוך המסגרת יש גילולי וגנוחי. אבל המסגרת היא פשוטה, זה הרמז של כל השופר. יחזקאל הנביא, כשמדבר על הגאולה, הוא אומר בפסוק, ונשו את כלימתם. ויש גורסים שם בפסוק ונשאו את כלימתם, ונשאו כמו ונשאו את כלימתם. זאת אומרת, מצד אחד הוא אומר שישכחו את הבושה, כבר לא תהיה בושה כשיבוא משיח, מצד שני אומר שכן יישאו בושה. אז אני חושב ששניהם אמת, אני לא יודע מה הגרסה הנכונה, אבל שניהם הם נכונים, הדברים כשלעצמם. שיש כאלה שבימות המשיח באמת ונשאו את כלימתם, ויש כאלה שבמות המשיח יהיה חסושם במצב של ונשאו את כלימתם. משל, מה הדבר דומה? שבמדינה אחת היה גיבור גדול שהיה מנצח במלחמות. היה שם גם גנב, שמו את הגנב בבית הסוהר. פרצה מלחמה, אז גיבור ניצח במלחמה, אז לכבוד הניצחון נתנו חנינה גם לגנב. השניים שמחים בניצחון. אבל הגיבור יכול לראות את עצמו ברחוב, כל מקום שהוא הולך, כולם צועקים יחי הגיבור. הגנב מתחבא, לא רוצה לפגוש אף אחד, כולם יצביעו עליו, זה הגנב, שרק בגלל הניצחון במלחמה הוא לא יושב בית הסוהר. אז יש כאלה שנשאו את כלימתם, אלה שהם בבחינת הגנב, ויש כאלה שנשאו את כלימתם. אלה שפעלו לקירוב ביאת משיח, שעשו מצוות, למדו תורה, עשו חסד ושאר דברים טובים, אז הם יהיו מבחינת ונשו את כלימתם. ואלה שלא הלכו בדרך הזאת, אבל בכל זאת, כשתבוא גאולה, גם הם יהיו בגאולה, אבל הם יהיו מבחינת ונשו את כלימתם. גאולה תהיה, אף אחד לא תהיה לפרוץ אותה, אבל כל אחד צריך להשתדל להיות מאלה שנשאו את כלימתם. את המקדש הזה עתיד לנו. הוא ייבנה גם כפשוטו מהבנים, אבל הוא גם ייבנה במצוות ומעשים טובים. את האבנים הגדולות כתבו אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, ואחר כך נביאי ישראל, ושאר צדיקים שבכל דור ודור, אחר כך רש"י והרמב"ם, ושאר חכמי ישראל בכל הדורות, וגם יהודים פשוטים. מה שאני רוצה שגם בי תהיה איזה אבן קטנה בבניין הזה, שגם אני אוכל להיות מאלה שתרמו אבן לבניין המקדש. וכל אחד צריך לשאוף שיהיה לו חלק מבניין המקדש ולא חלק בניסיון של חורבן המקדש. החסד הגדול של הקדוש ברוך הוא זה שיש תשובה בעולם, שאפשר לחזור בתשובה, אפשר בניגוד להיגיון, שאם משהו שאני עושה היום אני מתקן את העבר, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא נתן את האפשרות הזאת שמתשובה שאנחנו עושים היום אנחנו מתקנים את העבר, מחזירים כאילו לא היה. זה הפשט שתשובה היא אחד מהשבעה דברים שנבראו קודם בריאת העולם. העולם נברא במסגרת של זמן, ותשובה היא מעל הזמן, היא פועלת למפרע. בכל דיני התורה אני לא יכול לפעול משהו למפרע. אני יכול לקדש אישה שתהיה גורת מעכשיו, כמו שבדרך כלל אנחנו עושים בקדישים, אני יכול גם לקדש אישה שתהיה גורת מהיום ולאחר 30 יום. או בעוד שנה, עד 10 שנים. אבל אני בחשוב אופן לא יכול לקדש אישה תהיה מקודש מאתמול. אנחנו צמודים לזה עם הזמן, לא יכולים למצוא אחורה. יכולים למצוא קדימה, אבל לא אחורה. אני יכול למכור בית, שהמכר יחול מיד, או שהמכר יחול החל מראש חודש ניסן, או מתאריך אחר. אבל אני לא יכול למכור בית שהמכר יחול מאתמול. אי אפשר, אנחנו פועלים בתוך המסע של הזמן, לא יכולים אחר. תשובה פעלת אחרת, תשובה פעלת למפרע. אני חטאתי פעם, אני היום עושה תשובה, אז למפרע נמחק אחר. כאילו למפרע לא חטאתי, פעם שנמחק אליי, תשובה מהווה זדונות מפחות בזכויות, אז עשיתי מצווה. זה הכוח הגדול של התשובה, לפעול נגד מסגרת הזמן. דבר דומה יש לנו בהתרת נדרים. כן, כן. חכם מתיר את הנדר, עוקר את הנדר למפרע, שלהם כאילו אף פעם היה נדר. יש בזה כסף משנה, ובשים קצת חולקים יכול, אבל על כל פנים בהתרת נדרים אנחנו מניחים כאילו אף פעם היה נדר. לגבי מכאן ולהבא, אז כאילו אף פעם לא היה נדר. אם עכשיו מישהו נדר שלא יאכל בשר, ואכל בכל זאת בשר, וביתים ילקו אותו, ואחרי זה הלך לחכם והתיר את הנדר, אז מכאן הוא רבה, כאילו לא היה נדר, אבל אני לא אומר שזה מפריע לגמרי שביתים ילקו אותו לא בצדק. באותה שעה כן הגיע למלכות, כי באותה שעה היה לפני התרת נדרים. אבל מכאן הוא רבה, אני מסתכל על זה שלמפריע הנדר נעקר. אולי זה טעם, זה לא הטעם הפשוט, אבל אולי גם זה טעם, למה בכניסת יום הכיפורים אנחנו אומרים כל נדרי, מפני שתשובה והתרת נדרים יש להם הדבר המשותף הזה, הם פועלים למפרע מעל הזמן. קדושת יום הכיפורים היא אולי מהאור של שבעת הימים שרואים בו מסוף העולם והצפו, לכן יום הכיפורים פועלת על מפריע. נכון שתשובה אפשר לעשות גם ביום אחר, והתרת נדרים גם אפשר לעשות ביום אחר, אבל בכל זאת יום הכיפורים הוא יום שמשקיע את האור הזה שמעל הזמן, שרואים בו מסוף העולם והצפו. ולכן מתחילים, גם על זה יש טעם אחר, אבל גם הטעם הזה שמתחילים אצל אשכנזים את התפילה ביום הכיפורים, ואור זרוע לצדיק ולישראל לב שמחה, זה מהאור המיוחד של יום הכיפורים, האור שמעל הזמן, שמסוף העולם ועד סופו. בשביל יחיד שעשה תשובה מוכלים לאור לכל העולם כולו. שגם אם לא כל ישראל כבר עשו תשובה, אבל יחיד עשה תשובה, גם יכול להביא שמוכלים לאור לכל העולם כולו. וכאן לכאורה נשאלת שאלה, וכי בזמן חורבן ראשון לא היה צדיק שעשה תשובה, וירמיהו ויחזקאל והיו צדיקים אחרים, אף אחד לא עשה תשובה. וחורבן בית שני לא היו צדיקים, היה אבנכם מלבטאי, והיו עוד תנאים והמורים, אף אחד לא עשה תשובה. איך עכשיו אמר לא עשה תשובה? בזמן השואה האחרונה לא היו צדיקים שעשו תשובה, היה חיים עזר מגולה, היה חזוניש בארץ ישראל, היו עוד גדולים וצדיקים, אף אחד לא עשה תשובה. כנראה שהתשובה היא שתשובה היא דו פרצופית. כלומר, מצד אחד התורה אומרת התשובה קרוב אליך הדבר מאוד, וקל מאוד להגיע למדרגה התחתונה של תשובה. אבל להגיע למדרגה העליונה של תשובה, להביא סליחה לכל העולם כולו, שזה צריך להגיע למדרגה העליונה של תשובה, וזה קשה מאוד להגיע. זה לא הגיעו כל הצדיקים האלה, כי המדרגה העליונה של תשובה גבוהה והגבוהה. כל עוד אנחנו צריכים לעשות תשובה במדרגות שאנחנו יכולים להשיג. יש מחלוקת רש"י ברמב"ן, שהתורה אומרת כי המצווה הזאת אשר אנכי מצווך היום לא נפלאתי ממך ולא רחוקי. על איזה מצווה התורה מדברת? התורה שלמד שהתורה מדברת כאן על כל התורה כולה. והרמב"ן אומר שהתורה מדברת כאן על מצוות התשובה, שלא בשמיים היא ולא מעבר ליום, אלא קרוב אליך ברמות. ובעצם אין הבדל כמעט בין מה שרש"י אומר ובין מה שהרמב"ן אומר. כי מה זה תשובה? תשובה היא זה כל התורה, לקיים את כל התורה. אם התשובה קרובה מאוד, סימן שכל התורה קרובה מאוד. והיינו לך מה שרש"י אומר ומה שהרמב"ן אומר, ולעניין זה שכל התורה קרובה מאוד, ופיכה מלבחה לעשות עוד, אין קושי להגיע למדרגה התחתונה של תשובה. זה העניינה, קשה להגיע, אבל למדרגה התחתונה ודאי קל להגיע. אפשר להגיע, וצריך להגיע, חייבים להגיע. התורה אומרת, כי קרוב אליך הדבר מאוד, וצריך לך לעשותו. אז כאן קשה גם לרש"י, גם לרמב"ן. והפרש בצריך לך לעשותו, זה מספיק פעם אליהם. יש מצוות שמצריכות הרבה תרחה, יש מצוות שמצריכות הוצאות ממון, והפרש בצריך לך לעשותו. וזה לבד אני יכול לקיים את כל התורה כולה או את כל התשובה כמו שהרמב"ן אומר. הרי יש מצוות שלא צריכות הוצאות ממוניות גדולות, עבודה קשה. חשבתי משל למה הדבר דומה. אם יבוא אל באדם אדם אחר יאמר לו, אדוני, אני רוצה שתיסע לאמריקה ותהיה שם במלון יקר, תבלה שם חודש. סליחה אדוני, אבל אין לי כסף בשביל לנסוע לאמריקה, בשביל מלון יקר, תשלם לי את כל ההוצאות, אולי אני אחשוב את זה, וגם כן זה מפריע לי לעבודה, כל מיני דברים, מה פתאום אני אצא לך לאמריקה? אבל אם יבוא אדם רופא, מומחה, מוכר, אומר סליחה, אבל כבודו יש לו מחלה, אין לי רפואה כאן, המנתח שיודע לטפל בו נמצא באמריקה, אתה צריך להתאשפז שם בבית חולים יקר, להיות שם חודש, והוא גם יגיד לרופא, תשלם לי, הוא יגיד לרופא תשלם לי, הוא יודע לרופא על העצה, הוא ישלם לרופא, והרופא דורש תשלום, ויגייס את האמצעים לנסוע לאמריקה, גם אין אמצעים, ינסה להשיג אמצעים. מצדקה או מהלוואה או ממשהו אחר, אם הוא מבין שהחיים שלו תלויים בזה, כל מאמץ לא יהיה קשה לו, הוא מבין שבלי זה הוא לא יחיה. הרופא הוא רופא מוסמך, בלי העצה הזאת הוא לא יחיה, שום דבר לא קשה לו. וזה מה שמשה אומר, שכל התורה היא לא קשה, אם בפיך ובמך לעשות את זה. ברגע שאתה מבין שהתורה היא הרפואה יותר מהרופא המוסמך, השם אלוקי ישראל, ואין רופא אחר זולתו, הוא הרופא היחידי. והוא אומר לך שהתיקון שלה רק זה תרי"ג מצוות, וברגע שאתה מבין את זה, זה שום דבר לא קשה לעשות. אתה מבין שזה החיים שלך, אז אין דרך. עושים את זה עם פרשו על התשובה, אותו דבר, התשובה היא החיים שלנו, בלי תשובה הם גם חיים. לפיך ברכה לעשות את כל מה שאתה צריך, רק להחמיד שהשם הוא הרופא הנאמן. וזה הרי פשוט את אותו בדעת שהשם הוא הרופא הנאמן. אז מילי תמיד שהרפואה שהוא נתן היא הרפואה שצריך להשיג אותה. לא חשוב כמה מאמצים זה מצריך, צריך להשיג את הרפואה הזאת. להגיע למדרגה העליונה של תשובה זה כבר סיפור אחר. חז"ל אומרים, ישעיהו הנביא, שהוא נכשל בדיבור קל, הוא אמר, בתוך עם טמאי שפתיים אנכי יושב, והיה אסור לו להתבטא ככה לכלל ישראל. אז נשלח אליו מלאך ומידו רצפה כמו בחלת ומלקחיים לגב מאלו מזלח שהוא לא לקח את הרצפה ביד אלא מלקחיים. מסביר רבי הרבסלו זכרונו לברכה שנתנו לו כאן דרגת דבקות כל כך עליונה שהמלאך לא היה יכול להגיע לדרגת דבקות כזאת. זה שלחו לישעיהו הנביא, אמרו לו, הנה נגד היד שאתה חבצה רבניך וחטאתך דחופה. יופי, ברוך הוא כיפר עליכם. אחרי זה השם שואל את מי ישלח ומי ילך לנו, אז ישעיה מתנדב להיות נביא, מה ששאר הנביאים לא עשו. משה בורח מלהיות נביא, ירמיהו בורח מלהיות נביא, וירמיהו וישעיהו מתנדב להיות נביא כדי לתקן מה שהוא חטא. מישהו חושב שלהיות נביא זה דווקא נעים, יתנו לו כל שבת שלישי או שישי, יכבדו אותו. נכון שהיו מלכים שתמדו את הנביאים, אבל היה גם מצב אחר, לא תמיד זה היה כך. ישעיהו אומר, יני נתתי למכים ולחיי למורצים, פניי לא הסתרתי מכלימות ורוק. לא תמיד היה כל כך נעים להיות נביא. בכל זאת ישעיהו מנבא 50 שנה או יותר, הוא נביא, וכל שנה ודאי עושה תשובה ביום כיפור, כל שנה יש יום כיפור, ורוב השנים האלה היה גם סעיר המשתלח, לא כולם, כי אחז ביטל את העבודה, אבל רוב השנים היה סעיר המשתלח, זה נפלא, המון כפרה על החצר הקטן של ישעיהו. ובכל זאת הוא אומר שבסוף הוא נהרג בכל החטא הזה. אז רואים שמה שהבינו יונה אומר שלכל תשובה אתה מוצא סליחה, אבל אחרי זה אפשר עוד לשפשף, עוד לשפשף, עד שהבגד יהיה לבן לגמרי, זה עוד לוקח זמן. לא, מצד אחד אנחנו צריכים להאמין שהשם מקבל את התשובה שלנו כל שנה ביום הכיפורים ולא ביום הכיפורים, אבל בעיקר ביום הכיפורים. ומצד שני לדעת שלהגיע לשלמות זה עבודה קשה, צריך הרבה לעמוד, לא לחשוב שתשובה זה דבר פשוט, אני כל שנה עושה מה שאני רוצה. אם יהיה יום כיפור אז אני צם יום אחד, וגם אומר כמה ביטויים וסליחות וחמש תפילות והכל נגמר, זה לא פשוט. אנחנו מברכים כל שנה מלך מוכן שולח את עבודתנו לעבודות עמו בית ישראל, תהיה סליחה. אבל האם הגענו לתכלית הסליחה זה כבר שאלה אחרת. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב אמר, ילד רוצה תפוח, אז הוא ילד טיפש, הוא מבקש תפוח, ואם היא לא רוצה היא לא נותנת לו. מה עושה ילד חכם? הוא מפרח פרי פרי העת, ואם לא תרצה שהפרחה תהיה לבטלה, אז תיתן לי את התפוח. אדם אסור לעשות את השיטה הזאת שמציע לכם למצוות. וכך הוא כותב, הוא אומר, אז הוא אומר, אנחנו מברכים מלך מוכן וסולח, אז הקדוש ברוך הוא לא ירצה שהברכה תהיה לבטלה, אז הוא כביכול מוכרח למחול לאסבר. והוא מותר כך לסמוך על הברכה לבטלה, אבל עדיין שהתשובה שלנו מועילה, וצריך לדעת שלדרגה העליונה של תשובה, זה עוד משהו, אבל בכל זאת צריך משהו בידינו לעשות, אנחנו צריכים לעשות, נזכה לעשות תשובה שלמה, להתכתב, להיחתן עם כל בית ישראל לחיים טובים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.